ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני סוג של מקשים חלום. אנחנו מכירים כבר כמה זמן בזכות הנטוורקינג, ואנחנו נפגשים, ותמיד היה לי רצון לראיין אותך. אז צביקה קרוכמל, נכון. אתה רואה? לא טעיתי. תודה רבה שהזמנת אותי, ואני הגעתי...
אתה
רואה
שאתה הזמנת אותי.
זה הדדי כמובן, ואתה נענית לי בשניות. ואתה יודע ששאלת אותי למה, מה, על מה אנחנו הולכים לדבר, לא שאנחנו צריכים סיבה לדבר, שנינו אוהבים לדבר. אז אני חושב שאתה יכול מאוד לתרום, לא רק בקטע שאתה מספר סיפורים, ואתה תספר לנו, בגלל שאתה יודע יותר מכולנו לספר מי אתה, אלא אני חושב שמה שאנחנו הולכים ללמוד בפרק הזה, זה אנחנו הולכים ללמוד, ואני כבר למדתי, אני כבר משנה דברים בצילום ודברים שיקרו, אנחנו הולכים ללמוד איך לדבר עם אנשים, איך להופיע, ואני חושב שאחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי בתקופה האחרונה, זה שהיית אצלי בחבר המרכזי, וקיבלתי מחמאה להרצאה, אז אני עד היום מרוגש מזה.
סיפרת סיפור אישי, בלי מצגת, נגעת בכולם, כמו שצריך לספר סיפור.
תודה רבה, וזה מאוד מחמיא, בגלל שלקבל את זה מהמאסטר, זה מחמאה ענקית. צביקה קרוכמל יקירי, בוא, תספר את מה שאני יודע, בדרך כלל אני מציג את האנשים. אוקיי. אבל אני חושב שאני לא יודע להציג אותך כמוך, אז בוא תספר לאנשים, מי זה צביקה קרוכמל?
אז קודם כל באמת, צחי, תודה רבה שהזמנת אותי, ואני באמת שמח להיות כאן. אז אני אספר קצת על עצמי, כדי להסביר מתוקף מה אני, אחרים מחשיבים אותי באיזה סוג של אוטוריטה, בתחום הזה של להרצות, של לעמוד מול קהל ולספר סיפור. הכל קרה לכאורה במקרה. מקרה או גורל או מזל או אלוהים או כל אחד שיבחר מאיפה שהוא רוצה. אני לא שלטתי ברוב הדברים שקרו לי בחיי הבוגרים. זה מתחיל מזה שבגיל 16 וחצי בערך ריסקתי את הרגל בתאונת דרכים. לא רוצה בכלל לגייס אותי לצבא, אני מתעקש להתגייס. ואז אומרים לי, תשמע, תעשה טירונות קצרה, 10 ימים בלבד בגלל הרגל, ואחר כך נכשיר אותך בתחום המחשבים. אומרים שמחשבים יהיה פעם מקצוע מבוקש. כדאי לך. נשמעה לי תוכנית לא רעה.
כן, בתקופתנו, תקופתך שאתה קצת לפניי, מחשבים.
בחיתולים. רק שתאריך הגיוס שלי לצהל היה 2 באוקטובר 1973. כן, 4 ימים אחרי זה פורצת מלחמת יום כיפור, והיתר היסטוריה, תחזרו לבסיס, תעלו לאוטובוס, אין טירונות אפילו לא 10 ימים. לאן האוטובוס נוסע? שאלתי, אמרו לי למצח. שאלתי עם המם במצח, זה אולי המחשבים שהבטיחו לי, זה לא הימים של היום, היום... כרמל המנשה, חברתי הטובה, היא דואגת שכל מי שיתגייס לצבא ידע מראש מה זה מצח, אנחנו לא ידענו, תעלה באוטובוס, יסבירו לך. עליתי לאוטובוס, ואני עולה לנסיעת חיי, שבעצם אני עדיין נוסע בה, אני עדיין באותו אוטובוס שעליו עליתי במקרה, אני נהיה חוקר מצח, וקצין חקירות, ומפקד בסיס, ומלא תפקידים כאלה, ראש מדור בילוש ועיכוב, וראש מדור סמים, וראש מדור מודיעין. במסגרת הצבא הצעתי ללמוד באוניברסיטה, בבר אילן, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה.
אפילו גילינו עכשיו שחלקנו איזה חקירה אחת.
חקירה אחת משותפת, כן, בחיל האוויר, בדיוק. ובסוף 3 תפקידי סגן אלוף, הייתי מפקד מצח פיקוד דרום, מצח פיקוד מרכז, ומפקד הימלם, היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות. באותה תקופה מתחילה הפרשה הידועה כפרשת תת-אלוף רמי דותן מחיל האוויר. אני מזכיר למי שלצעירים היה ראש להקציות בחיל האוויר, נידון ל-13.
אחד המשברים הגדולים שהיו.
נכון, אומרים, עד היום אחת מפרשיות השחיתות הגדולות שהיו בארץ, בצבא בוודאי, אבל בארץ. תת-אלוף דותן יורד לדרגת טוראי. אני, כשאני משתחרר, אני מחליט לכתוב ספר על זה. לא ידעתי שאני יודע לכתוב, לא ידעתי שאני יודע להרצות ולספר סיפורים, אבל יצא ספר, הנה. נמצא פה קטם, פרשת רמי דותן.
למי שלא רואה אותו, בגלל שאנחנו גם משמיעים את זה, התמונה של הספר והאפשרות לרכוש אותו תהיה גם אצלי באתר.
תודה. והיה רב מכר, הוצאת ידיעות אחרונות, נמכרו 10,000 עותקים. כמה שנים אחר כך אני מוציא ספר שני שנקרא במצח נחושה, סיפורים אישיים של חוקר מצח. גם הוא יצא בהוצאת ידיעות אחרונות.
אז גם נגיד לאלה שלא שרואים את זה, שצריך להסביר שרואים את זה גם ביוטיוב וגם שומעים את זה באודיו, אז גם, זה שני הספרים, צביקה פשוט מראה אותם, ואנחנו, אפשר לראות את זה בנדלן בקלות באתר, בעמוד של ההקלטה.
זה קרה במקרה, אבל גם המקריות הזאת לוקחת אותי למקרה הבא. כי כשיצא הספר על דותן, מתחילים טלפונים, תגיד, אתה יודע להרצות כמו שאתה יודע לכתוב? אני לא יודע, פעם לא הרציתי. איפה מרצים? חוג בית, מזמינים, חברים, ומזמינים כל מיני מרצים. ואני מגיע להרצאה אחת, ואחריה עוד אחת, ועוד אחת, והיתר היסטוריה. כי אלה מתחילים להעביר לאחרים, ושואלים אותי, תגיד, גם בחברות, וגם בארגונים, וקיבוצים, ומתנסים, וחוגי בית, וימי הולדת, ומלא אירועים.
אבל אתה מרצה בעיקר על הנושאים האלה?
השנתיים הראשונות, או השלוש שנים הראשונות, הרציתי את אותה הרצאה על פרשת דותן, איך פוצחה פרשת דותן. רק בכל מקום שואלים אותי את אותה שאלה, תגיד, יש לך עוד הרצאות כאלה? אמרתי, רק שנייה, אני אכתוב עוד ספר, ואז תהיינה לי עוד הרצאות. ואז אני כותבת במצח נחושה שהוא כבר כן עם כוונה להרצות. כשכתבתי דותן לא חשבתי על הרצאות. בספר השני כן חשבתי, ולכן יש בו עשרות פרשיות אחרות, כל אחד מעולם אחר, מזווית אחרת של עולם החקירות, וזה עזר לי לייצר סדרה של איזה 15 הרצאות, כולן תחת הכותרת שנקראת סודות מחדר החקירות. ואני ממשיך להרצות וחוזר לקהלים שבהם הרציתי רק דותן, עם הרצאה מספר 2 ו3 ו4 ו10, ובמשך שנים הרציתי, אחרי כמה שנים...
באיזה שנה השתחררת מהצבא?
אמצע שנות ה-90. הרציתי אלפי הרצאות, סך הכל הרציתי עד היום, למעלה מ-7,000 הרצאות. שכל ההרצאות שלי הן ללא מצגת, ככה אני מרצה מאז ומתמיד.
בגלל זה גם התחברת אליי, שנינו לא אוהבים מצגות.
נכון, בדיוק. ולא שאני, אני מכין אנשים, הדרכתי קרוב ל-1,000 מרצים, הדרכתי איך לעמוד מול קהל, איך לייצר הרצאה חדשה, או איך לשדרג ולשפר הרצאה קיימת, אבל למי שיכול, אני ממליץ, אם יש לו חלקים של סיפור אישי, ואני מאוד ממליץ להכניס את עצמכם, לא רק את ה... גם אם אתה בעל מקצוע, לא לעמוד ולדבר רק על המקצוע שלך. כי המקצוע שלך, אם אתה למדת עכשיו ביטוח באיזה אקדמיה או איזה מכללה שמלמדת ביטוח, אז אל תנעם לי עכשיו את כל מה שלימדו אותך המורים שלך, כי כל החברים שלך בכיתה כתבו באותן מחברות בדיוק את אותו תוכן.
נכון.
אם לא תכניס את עצמך, את הסיפור של עצמך, אז מה זה מעניין אותי שתראה לי עכשיו?
כמובן, החוכמה היא לדעת להכניס את זה במידה.
נכון,
במידה, אבל אני כאן רוצה להגיד, ואתה בטח תדבר על זה עוד מעט, אני חושב שהחוכמה, בגלל זה גם התחברת להרצאה שלי, בגלל זה גם אני התחברתי אליך, אם אתה מצליח ליצור עמידה שמייתרת את המצגת, שאתה המצגת, נכון. שאתה גורם לבן אדם להרגיש את הצבע, את ההבנה, בלי מצגת, אז תעשה את זה. אם לא, תיקח מצגת. זאת אומרת, זה חייב להיות ברור, זה תלוי מי אתה.
גם תלוי, תראה, ברור שאם מישהו, נגיד, הולך להרצות על צילום, על אומנות, על מקומות בעולם, ויש ממש משמעות לתמונה שהוא הולך להראות, ברור שמצגת.
אין ספק.
אבל אם אתה עכשיו מספר סיפור, ואתה רוצה לכבוש את לב הקהל, ואין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, בהרצאה זה מאוד חזק. יש לך דקה, אולי שתיים ראשונות, שאם לא כבשת את הקהל, לא בטוח בכלל שהם יגיעו לאמצע, אני לא בטוח שהם יגיעו לסוף.
אז אני רוצה לשאול אותך כבר, אתה יודע, אנחנו מדברים כבר, הרי המטרה שלנו זה בעצם, מעבר לסיפור, אנחנו לא מדברים רק על סיפורים אישיים, אבל למשל, אני אגיד לך עליי, אני אוהב להרצות גם בקורסים שלי, בלי מצגת, או פחות מצגת. ואני מלמד נדלן, אני מלמד השקעות. השאלה, אם זה נכון, ואני לא שואל את זה עליי, אני שואל את זה בשביל האנשים, לעמוד בלי מצגת ולהציג ולדבר, או שחובה להראות כתוב את מה שאני אומר.
ממש לא. אם אתה הולך להראות טקסט כתוב, אל תראה. תגיד אותו, תסתכל לאנשים, תראה מה עכשיו עשיתי. ממצב שאנחנו מדברים ככה, פניתי עכשיו, ואני חושב שכל מי שעכשיו רואה...
ואם לא שומע, אז מבין שאתה מסתכל למצלמה.
אני מסתכל למצלמה. ככה אני מסתכל לתוך העיניים של האנשים. אם בהרצאה רגילה, פרונטלית, באולם, באודיטוריום, אני מתייחס לקהל, אלה שיושבים בשורות האחרונות, ואלה שיושבים בשורה התחתונה, ומימין ומשמאל, כשאני מדבר בזום למשל, או מול הרצאה או מפגש כזה מצולם, אני מסתכל לתוך החור השחור הזה, שבמקרה קוראים לו מצלמה, אני מסתכל דרך זה ועובר אל הקהל, אני מספר להם, ולא מתחיל עם תנועות כאלה, תסתכלו מה יש לי פה על המצגת, כי התחרות בימינו על הקשב, הרי כולנו יושבים עם המכשירים הנוראים האלה.
עם הטלפון.
ורגילים לראות סרטונים. השנייה הזאת של לבחור עכשיו להסתכל, זה בדיוק מה שקורה בהרצאה. אני צריך למשוך את הקשב שלהם. כי הם, יכול להיות שהם יושבים עכשיו באולם ההרצאות, אם אתה עכשיו מתחיל לדבר, קוראים לי ככה וככה, ועשיתי ככה וככה, וכל הטייטלים שלך, וכל ההצגה העצמית היבשה, שהייתה נכונה פעם, לפני עשרות שנים, המרצה היה מגיע עם ערימת הדפים שלו, נעמד מאחורי הפודיום, ומתחיל לדקלם. היום זה לא עובד, כי המחשבות שלנו, אנחנו כולנו עם הפרעות קשב וריכוז, מאז שיש את המכשירים האלה, פעם היו צריכים לאבחן מישהו בתור, יש לו בעיות קשב וריכוז. היום כולנו. אתה הרי יושב בתוך הרצאה, רגע, שמתי פנגו, לא שמתי פנגו, רגע, מה אשתי ביקשה ממני לקנות בדרך הבא? אנחנו לא שם. אם לא נכבוש אותם בסיפור, ואני לא הייתי נותן לשום דבר אחר חיצוני, להתחיל את ההרצאה חוץ ממני, אני הכוכב.
אתה יודע, אנחנו צריכים, אנחנו רואים את זה בסרטים, שאנחנו רואים שהילדים, כל מיני סרטים, אפילו מצחיקים, שברגע שהמורה מסתובבת ומראה על הלוח, אז הילדים מתחילים לזרוק עליה ניירות, וזה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם זה לא מה שהיא מראה לצורך המחשה, שבאמת אי אפשר להראות בדיבור, אנשים מאבדים את זה, נכון. ואני יכול לספר לך שאני לימדתי במכללה בעבר, ואני מסביר איך נסח ואיך הכל, ובאו אליי בתלונות אנשים על מרצה אחר, עורך דין, והוא נחשב, והוא איכותי, שהם נרדמים בשיעור שלו. אמרתי, אבל הוא מלמד אתכם אותו דבר. והלכתי לשיעור שלו. והוא הקריא בדיוק את מה שאתה אומר. עמד ליד הפודיום, והקריא.
אי אפשר פודיום בכלל. אני לא אתן היום לשום דבר שיחצוץ ביני לבין הקהל. לא פודיום ולא שולחן ולא פרחים ולא שום דבר.
אתה מבין שהרמתי לך עכשיו לנגיחה. זה בדיוק מה שרציתי שתגיד.
אוקיי.
שאנשים לא מבינים את זה. אתה עומד, זה שאתה היום דובר צהל, ואתה עומד ואתה מקריא, זה בטלוויזיה.
משהו אחר.
לא בקהל, לא בקהל. אתה עומד, תעמוד עם המיקרופון או בלי המיקרופון, ואם אתה יכול בלי מיקרופון, עוד יותר עדיף.
אני חלוק על זה. אני איפה שאפשר מיקרופון, אני אעדיף מיקרופון, אנשים ישמעו יותר טוב.
לא, תלוי באיזה גודל של קהל.
אני אשתדל, אני מחזיק באוטו, בבגאז' אני מחזיק בידורית קטנה, למקום שאני אומר, וואלה, רק 30 איש, אבל זה גדול, זה פרוס, זה גינה, זה משהו, אני אקח רמקול.
הוא שאמרתי.
אני כן אעדיף רמקול. תראה, בכלל, בראייה שלי, המרצה של ימינו, הוא מנהל האירוע. הוא מפקד האירוע. הוא המנהיג של
החיים. את זה אני רוצה שתסביר לאנשים.
אז אני אסביר.
רגע, ואני רוצה שאנשים יבינו. אנחנו לא מדברים רק על אנשים שעכשיו הולכים להרצות.
לא, כל הזדמנות
אני רוצה שאנשים יבינו שהשיחה הזאת היא גם לאלה שעכשיו צריכים להציג את הנכס שלהם, או צריכים להציג את עצמם איפשהו. זה לא רק מרצה, זה לא רק אלה שהולכים להרצות כמוך בפני קהלים.
לא, איך האנשים שכל המודרכים שלי רגילים למשפט הזה, אנחנו לא באים לשפוך את מסעית המילים שהבאנו מהבית על הקהל. זה לא הדבר הכי חשוב. המילים שאנחנו אומרים, כאילו זה הדבר הכי חשוב, לא רק. תראה, המרצה אחראי, כשאני אומר מנהל האירוע, המזגן עובד, אפילו פה, נכון? דיברנו, אמרתי לך, מזגן, כן, לא, אני רוצה שיהיה נעים. תראה, אם הקהל יושב, יהיה לו חם, הקהל יזיע בהרצאה, לא משנה מה אמרת, הייתה הרצאה.
לא ישמע אותך.
בחוויה שלו, אוף, ישבתי שם, לא נעים.
אותו דבר, הכיסאות והכל.
אני רוצה שהסאונד כמו שצריך, התאורה כמו שצריך, אני רוצה שיראו אותי. יש מקומות שאני מגיע, אני אין הזה של היראו אותי, אני מגיע ואני רואה שם, כל המרצים בהרגל של אותו מקום שאני מרצה בו, הם עומדים על הרצפה בגובה הקהל, ויש במה, הם לא על הבמה. על הבמה יש מסך ושם המצגת. אני אומר, לא, תעיפו את המסך, אני עולה על הבמה, אני רוצה לראות את כולם, אני רוצה שכולם יראו אותי.
אתה רוצה שיתרכזו בך ובסיפור שלך, אבל בשביל זה אתה צריך לדעת איך לעשות את זה.
אני רוצה שישבו נוח. אם הם לא ישבו נוח, תראה, אני לפעמים מגיע, תראה, הרציתי אלפי הרצאות, צפיתי באלפי הרצאות, זה דרך פנטסטית ללמוד להרצות, ללכת ללמוד, כולל מהשטויות, כולל את הטעויות והשגיאות של מרצים אחרים, אתה אומר, ככה אסור לעשות, אני למדתי ולכן אני הולך להמון הרצאות. אני לא פעם נכנס להרצאה ואני רואה למשל, יושבים באיזה חצי עיגול והמרצה כאן.
המרצה בצד, אתה מדבר.
לא בצד, זה אלה שיושבים בצד הזה, אין כל ההרצאה יושבים ככה, שומרים את הצוואר.
תזכור שאנשים רק שומעים אותנו.
כל אלה שבצד השני יושבים ומסתכלים ושוברים את הצוואר ומסתכלים שמאל, שעה וחצי או שעה של הרצאה. זה לא נכון. ואז אני שואל את המרצה בסוף ההרצאה, תגיד, למה נתת להם לשבת ככה? הוא לא יודע, כשבאתי ככה היה מסודר. מה זאת אומרת ככה היה מסודר?
צדר.
תזיז אותם. תגיד, אפשר כל אחד ייקח בבקשה כיסא, אם זה לא אב הבית או האיש הטכני או מישהו שם מסדר את המקום, תבקש מהאנשים, תסדר בשורות שיראו אותך, אני אחראי. מה זה משנה המילים אם בסוף הם בכלל לא, לא היה להם נעים ולא היה להם נוח בזמן...
אני חייב להגיד לך שאני כל כך עכשיו, אני רווה נחת, למה? אני מלמד, אני עושה הרצאות אורח באחת המכללות, וכל פעם שאני בא אני מוצא שולחנות, ואני מוצא כיסאות ומסודרים במרחקים ממני, ואני מבקש להזיז את השולחנות הצידה, ואני מקרב את התלמידים, ואני דואג שיהיה כיסאות עם כתיבה, שיהיה להם נוח, ואני ממש מושיב אותם מולי, ולא בחטא הזה, שבדיוק שאתה רצית להגיד קודם, שמסתכלים מהצד, ואנשים אומרים לי, לא, אבל לא ככה אנחנו רגילים, אבל ככה אתם בקשר בלתי אמצעי איתי, ככה אנחנו מחוברים.
אתה יודע, עניין של רגילים, יש מקומות שאני מגיע, כל מיני מועדוני גמלאים או מכללות למיניהם שאני מגיע, והאוטומט שכשמתחילה ההרצאה עושים חושך. למה? כי רגילים שיש מצגת, ואז חושך. ואני אומר, אורות, אורות, אור, אני רוצה אור באולם, אור על הבמה. לפעמים כבר צוחקים, אתה רוצה גם את הפרוז'קטור, מקום כזה, מקומות, סינמטק תל אביב, או משהו כזה ש... 400 איש מולי, תאורה עליי, אני רוצה שיראו אותי, אני רוצה לראות את הקהל. ממש משמעותי הדבר.
מדהים. יפה, אז אתה יודע, אז אנחנו מדברים בהרצאות. אנחנו מדברים בהרצאות, אתה יודע מה, ואני רוצה את מה שאמרתי קודם לאנשים. אנחנו עכשיו הולכים להציג את הנושא שלנו, אנחנו הולכים עכשיו להציג את המצגת שלנו על נכס או משהו, אנחנו הולכים לדבר עם אנשים, להציג את הרעיון שלנו, וזה לא בפני קהל באולם והכל. איך אנחנו צריכים לעמוד לפני האנשים? האם אנחנו צריכים לעמוד? האם אנחנו מציגים את זה בישיבה? אם אנחנו בקבוצה קטנה, איך אנחנו צריכים להופיע מול האנשים כדי לגרום להם להתרכז בנו ולהתעניין בנו? אתה יודע מה? שעוד מעט אני רוצה גם לדבר איתך איך אנחנו צריכים להיות לבושים.
אוקיי. תראה, עכשיו אני אספר לך קטע על עצמי. כשאני התחלתי להרצות, אמרתי לך, התחלתי בחוגי בית. וההרגל שלי היה שאני מרצה בישיבה. זה במשך השנים הראשונות של ההרצאות שלי, זה היה סמל המסחרי שלי, זה המרצה המשוגע הזה שמרצה בישיבה. כי ככה התרגלתי, לי לא היה איזה צביקה כמוני שילמד אותי, אני אף פעם לא למדתי איך מרצים, לא את התיאוריה, אבל הרגליים שלי דרכו על 7,000 במות. רק בהמשך הבנתי את עוצמתה של העמידה. ולמרות שיש לי בעיית רגל, אותה בעיה מגיל 16 וחצי, וקשה לי לעמוד, אני אעשה הכל כדי שאני אהיה בעמידה. אני לפעמים, אני דואג לעצמי לכיסא בר גבוה או משהו. יש עוצמה אחרת שאתה בא ועומד מול קהל. ולכן בכל מקום, בכל הזדמנות שאני יכול, אני תמיד אעדיף את העמידה. היא עוצמתית הרבה יותר מאשר ישיבה.
רוצה לומר שאם אני עכשיו נמצא בקהל, נגיד 6 אנשים, 7 אנשים, שבאתי להציג להם את הפרויקט שלי, באתי להציג את הנושא שלי, את הרעיון שלי, לעמוד.
תראה, אם אנחנו נשב סביב שולחן בערך בגודל שאנחנו יושבים עכשיו, ויש בו 5-6 אנשים,
לא.
זה יראה מוזר שאתה תעמוד פתאום. אבל קצת יותר, לקום, לתפוס מרחק ושיסתכלו עליך ותציג את הדבר. ועכשיו, לעניין הזה של להשתמש במצגת בדבר הזה, תראה, אנשים נוטים להראות קודם את השקף, ואז להתחיל לדבר. ואז העיניים של הקהל מתחרות בין המצגת לבינך המרצה. אל תראה. אתה הולך להראות בית, הולך להראות נכס. תכין אותם. תראו, אני הולך להראות לכם עכשיו בית. כשאני אראה אותו, תשימו לב שבקומה השנייה יש בו ככה וככה. שימו לב לעצים שיש מימין, שם הולך להיות פארק, אתה מספר את הסיפור, לא מראה עדיין את התמונה.
אוקיי.
בונה להם בראש תמונה. זה כמו ההבדל בין ספר לסרט, שמבוסס על הספר. בסרט, כבר הבמאי והתסריטאי בחרו לך את השחקנים, אתה לא כל כך מפעיל דמיון. בחרו את דקפריו שישחק את השחקן, אז אתה כבר, זה דמות. שספר, אז אתה בונה את בדמיון של האנשים. אותו דבר, כשאתה כבר מראה את התמונה, כבר הראית את הבית. אתה מספר להם את הסיפור, ועכשיו, בבקשה, בואו נראה את הבית שעליו סיפרתי.
אז אני רוצה לחדד את זה איתך, בגלל שאתה יודע, אני מגיע להרצאות, גם אני כמוך אוהב ללכת להרצאות, גם לדעת, גם ללמוד, וגם להסתכל איך אחרים עושים, אבל בעיקר ללמוד. ואנשים עומדים ומקריאים.
אוי ואבוי.
אנשים כותבים את הטקסט ומקריאים מהטקסט.
זה לא הרצאה, זה באמת לא הרצאה. עומדים עם הגב לקהל או עם חצי ככה, זאת לא הרצאה.
ומקריאים להם את הטקסט במקום להגיד אותו.
אפילו את הדבר הכי משעמם, ושאתם חייבים להראות, עדיין אפשר לעשות אותו יותר מעניין. אני אתן לך דוגמה, קודם דיברתי על תמונה של נכס. גרף. גרף, דבר נורא משעמם. אם אתה סתם תראה אותו, אז מסתכלים עליך, מסתכלים על הגרף, ואתה מתחיל להסביר. אבל אם במקום זה אתה תגיד, אני הולך להראות לכם תכף גרף, תשימו לב כשאני אראה איך ציר ה-X וה-Y נפגשים במקום שבו הכחול מתחיל, הופך להיות אדום, תשימו לב, אתה מכין אותם, עוד לא הראית אותו.
גם אתה הופך גרף מת
לסיפור.
למשהו חי.
אתה מספר עליו סיפור, תשימו לב, זה קורה בגלל ש... ועכשיו בואו נראה את הגרף, עכשיו נראה את השקף, אתה מראה אותו לרגע אחרי שגמרת לספר סיפור. הסיפור הוא החלק שכבש את הקהל. אבל אם ישר הראית להם, הם לא יודעים להקשיב לך, להסתכל על השקף. אם יש טקסט, בעיניי יותר ממילה או שתיים או שלוש או חמש גג, אסור שיהיו בשקף.
זאת אומרת שאם עכשיו, אתה יודע, לא כולם יש להם את היכולת שלך, לזכור את כל הטקסטים ולזכור את הרצף. אתה יודע, יש אנשים שהם לא מנוסים כמוך, שאין להם את הפחד קהל והכל. ולפעמים הפחד הוא שהם ישכחו את הטקסטים שהם רוצים להעביר. עכשיו, הם עושים את זה בטעות, חלקם, סליחה, שמקריאים את הטקסט. השאלה אם להציג את הטקסט, לא להציג אותו, לשים משהו מולך, להחזיק איזה נייר מולך.
אם להציג את הטקסט, למה באת להרצות? אתה יודע, כשבאים אליי אנשים להדרכת מרצים, הם שואלים אותי, צביקה, אתה רוצה שאני אשלח לך מראש במייל את הטקסט? אני אומר, לא, יש כאלה שמופתעים. אומר, אם אתה יכול את הטקסט, שלח אותו לקהל שלך, אל תבוא בכלל.
נכון.
תראה, את אותו טקסט זה כמו מחזה. שחקן אחד יכול להרוס אותו, ושחקן אחר יכול לעשות מטעמים.
אז איך אני עושה שאני לא אשכח?
אתה מתאמן על זה. אתה מתאמן.
תצעק את זה. תתאמנו על ההרצאות שלכם. אתה ואני...
איך אני קורא לך? ממדריך ומאמן מרצים.
אתה ואני יכולים לבוא, לעמוד ולהרצות את ההרצאה. גם עכשיו, גם עכשיו, גם עכשיו, שכולם ידעו, שאני עושה תחקרים לפני, דיברנו 5 דקות ואנחנו יצאנו לדרך. ושקל לנו, אנחנו אנשים שמדברים וזורמים. אתה לא יודע, תתאמן על ההרצאה, תעמוד לפני האישה, תעמוד לפני הילדים, תעמוד לפני המראה, דבר.
אבל ההתאמנות הזאת, הכוונה שלה, שבסוף הקהל יחשוב שהיה לך נורא קל. כשהקהל חושב שהייתי מאוד ספונטני ומאוד אלתר, אם הוא חושב ככה, אז הצלחתי. אתה יודע, תראה, את ההרצאה על דותן, מתוך אלפי הרצאות, רק ההרצאה על דותן הרציתי למעלה מ-2,500 פעמים.
או?
אין, ואני מרצה אותה לפחות פעם, פעמיים, שלוש בשבוע. אין פעם שלא ניגש אליי מישהו אחרי הרצאה, תגיד, זה פעם ראשונה שאתה מרצה? כלומר, הוא הרגיש שהייתה בהרצאה הזאת ש-2,501 שהוא שמע, זה נדמה לו שזו הפעם הראשונה. כלומר, הצגתי, התלהבתי, הייתי ספונטני.
דיברת מתוך הנשמה.
וזה כאילו הלתרתי, שום דבר. צחי, אני שנים עמדתי מול מראה, שמתי סטופר, הטקסט היה, התאמנתי והתאמנתי והתאמנתי וחזרתי והתאמנתי ובדקתי איך זה עומד עם זמנים, איך זה... ובסוף זה נראה, וואי, זה נורא קל לו. זה לא קל. איך בצבא אומרים, קשה באימונים, קל בקרב.
חסכת לי את המילים.
בדיוק.
אבל אנשים לא מבינים את זה. אנשים, אתה יודע, אנשים באים ונעמדים ופתאום הם מגמגמים, ופתאום הם לא יודעים את הלוח זמנים, ופתאום הם לא יודעים אם זה נכנס להם בזמן, ופתאום הם מגלים שאומרים להם, עושים להם, אתה יודע, גם בביז, פתאום עושים להם עם היד, נשאר לכם 2 דקות, אבל לא אמרנו את מה שרצינו. ועכשיו אני אגלה לך, אני לא התאמנתי להרצאה שאני עשיתי לך, אבל עוד פעם, אנחנו, יש לנו כבר את היכולת מהניסיון, אין לי את הניסיון שלך, אבל כבר יש לי ניסיון מסוים, שאנחנו יודעים לתכנן את הזמן ולהכיל בתוכו את הנושא שלנו, וזה יצא מדויק. אני אומר לאנשים, זה לא ככה, זה לא ככה.
זמן הוא מרכיב מאוד משמעותי. ועכשיו, ככה, לטובת אלה שרואים, אני אראה מה יש לי על הטלפון, ולטובת אלה שרק שומעים, אני אגיד, השעון מופיע בדיספלי החיצוני של הטלפון שלי קבוע כל הזמן. כי הטלפון הזה הוא כלי עבודה שלי. השעה שכתובה כאן, כשאני מגיע ויש שולחן, אני שם על השולחן, אני עומד באבימה מול 1,000 איש, אני מניח את זה על הבמה, ואני מסתכל על השעון. אם ההרצאה שלי מתוכננת לשעה, נגיד, לא יהיה מצב שאני אסיים את ההרצאה לא דקה לפני ולא דקה אחרי. אני כל הזמן, אני בודק את עצמי, אני מתקן את הקצב, אני רואה שאני מתקרב ווואלה, לא יספיק לי הזמן, אני מאיץ. אם אני אומר וואלה, אני מסיים לפני הזמן, אני מאט. אני משחק עם זה, זה מודולרי, גם ההרצאה בנויה עוד סיפור, פחות סיפור. למשל, אני אעשה איתך תרגיל קטן. צחי, אם אתה עכשיו צריך להרצות הרצאה על נדלן, כמה זמן ההרצאה שלך?
זה משתנה, הרצאות שלי הם שעה.
אתה עונה, ענית חצי תשובה טובה. הרצאות שלי הם שעה. מרצה שאני שואל אותו, תגיד כמה זמן ההרצאה שלך, והוא עונה לי שעה, הוא נכשל במבחן הקטן שעשיתי לו. למה? כי התשובה הראשונה היא זאת שאתה אמרת קודם, משתנה, או המילה תלוי.
כן.
כשאותי שואלים, צביקה, כמה זמן ההרצאה שלך, מה אני מתחיל? לשאול שאלות לפני שאני עונה. כמה זמן אתם רוצים?
אמרתי, משתנה.
כמה זמן נהוג אצלכם? אתם, לדוגמה, נגיד, מכללת גמלאים. אתם 20 שנה כבר נפגשים כל יום שני בשעה 6 בערב. כמה זמן מקובל? לא אני המכתיב, הם המכתיבים. אתה יודע שאם אני עכשיו אגיד שההרצאה היא שעה וחצי והם רצו שעה, אז יגידו לי תודה, לא. או להפך. אתה יודע, לפעמים פונים אליי, אנחנו רוצים הרצאה בשבוע תמיד שלפני פסח ולפני ראש השנה, אני מרצה המון הרצאות בתור התוכנית האומנותית, יחד עם הרמת כוסית לחג.
כן.
זה באמצע היום, המנכ״ל בא, מברך, מדליקים נרות, מרימים כוסיות, כל מיני דברים כאלה שעושים. ויש להם 45 דקות. אם אני אגיד שההרצאה שלי שעה וחצי, מה תגיד לי המנהלת משאבי אנוש? לא תודה.
אז אני...
אבל אם אני אשאל אותה ויבין מה האירוע, והיא תגיד לי אירוע של 45 דקות, כן, אני תמיד אומר כן. למה? כי את כל אחת מההרצאות שלי, וזה טיפ חשוב לכל מי שעומד מול קהל, את כל אחת מההרצאות שלי אני יכול להרצות כמה זמן שיהיה צורך. אם, הרי אצל ניב רסקי, נרציתי פעמיים בערוץ 12 בבוקר, הייתה הרצאת 10 דקות כזאת.
כן.
לקחתי הרצאות שאני רגיל להרצות שעתיים, ועשיתי מהם הרצאה של 10 דקות. כי ידעתי מה אני צריך, ועמדתי וספרתי. וטיפ חשוב בעניין הזה, יש כלל אצבע. בתוך דקה של דיבור נכנסות בין 100 ל-120 מילים. 120 זה דיבור מאוד מהיר, אני לא ממליץ בשום מקרה להרצות בקצב הזה. אני, כשאני מדבר מהר, שומעים את הקצב שלי, אני 110. אבל יותר נכון, סביב בין 100 ל-110. אני יודע ש-500 מילים כתובות בוורד, שאני סופר את המילים, זה בערך 5 דקות.
אוקיי.
אני מראש...
מעניין.
ואני מראש אעבוד על זה, אני כותב את זה. אם עכשיו אמרו לי, יש לך 10 דקות הרצאה, נגיד להיות חבר מרכזי, מה שנקרא הרחבה עסקית שיש או ב-BNI או בביז, ואני עכשיו אכתוב 3,000 מילים, זה ברור שזה לא ייכנס.
ברור.
אני מראש צריך להתאים את עצמי שהרצאה של 10 דקות, בערך 1,100 מילים, ועדיין אני צריך להתאים אותה לסטופר. לעמוד מול הראי, זה גם איך רואים אותי, איך אני משחק בהרצאה. כמו בהצגה או בסרט, יש תסריטאי ובמאי.
רגע, אני רוצה שתדגיש את המילה. אנחנו בעצם שחקנים.
לגמרי.
תסביר את זה. אתה אומר, אתה בלעת את המילה הזאת.
לא, אני בא להגיד.
המרצה הוא שחקן, וזה הקהל שלו.
באמת באתי להגיד שבהרצאה, כמו בסרט וכמו בהצגה, יש גם תסריטאי וגם במאי. התסריט בסדר, כבודו במקומו מונח. הבמאי בעיניי בימינו תפקידו יותר חשוב. הבאות, ההתנהגות, גם בהרצאה בזום דרך אגב, הפריים, הגודל שלו, הוא הדבר הזה שמשפיע. אלה השחקנים, החיוך, ההוויה שלנו, העיניים, הקריצה, התנועות של הידיים, ובוודאי כשאנחנו באודיטוריום, בכיתה, באולם, זה לביים את זה, זה לא מספיק רק להגיד את
המילים. אני חייב להגיד כאן משהו, לחזור על משהו שאמרת קודם. אתה אומר, גם אני, שמזמינים אצלי הרצאות על התחום, על הנדלן, אני שואל כמה זמן יש. שואלים אותי, סליחה, שואלים אותי כמה זמן ההרצאה שלך, ואני שואל אותם כמה זמן יש לי. אבל כאן קורה עוד משהו. כאן אני שואל, ואתה אמרת את זה נכון, מי הקהל, מה האופי שלו ומה הכל, ולפעמים אני מגיע למצבים שלא יודעים לאפיין לי את הקהל. למשל, הרציתי לפני כמה זמן לחרדים בבני ברק, וששאלתי את החבר'ה שם, מה האופי של הקהל? הוא אמר, יבוא קהל מגוון. מה אני עושה? אני עושה את זה, גם אני עושה את זה בהרצאות שלי בקורסים, שאני מגיע, שהם קצת לא מכוונים ההרצאה לפי סילבוס. אני יושב ואני מדבר עם הקהל לפני. אני מסתכל על הקהל. אני מסתכל קשר עין כל הזמן עם הקהל. עכשיו, שאני מדבר עם הקהל ואני קצת מראיין אותו לפני ההרצאה, וקצת משחק איתו וצוחק איתו ומדבר איתו, אני לומד מי הקהל. אני קצת שואל, מי אתה, מאיפה אתה בא? ואז אני לומד מי נמצא מולי, ואני יודע גם איך לדבר איתו. אני יודע להתאים את השפה. זאת אומרת שאני יכול להיות שאני אעשה את אותה הרצאה לפני קהל X בצורה אחת, ולפני קהל Y בצורה אחרת, אני אתאים את עצמי לקהל, וזה דבר מאוד חשוב. עכשיו, יש עוד משהו.
זה אולי נכון בסדנה. זה פחות נכון בהרצאה. שאני בא, ואני עכשיו נמדד באיך אני, תראה, ההרצאה מתחילה מהרגע שנכנסת לאולם. זה לא כמו שחקנים בתיאטרון, שהם בחדר השחקנים, מאחורי הקלעים, בכלל לא רואים אותם, ונפתח המסך ועכשיו מתחיל. בדרך כלל הרצאה באה והקהל כבר יושב. ויכול להיות שבאתי חצי שעה לפני או 20 דקות, אין לי מצגת, אז אין לי עניינים של לחבר עכשיו ועניינים של לפטופ.
אותו דבר אני.
אז אני מגיע, נגיד 20 דקות לפני, עוד לא פתחתי את הפה, ההרצאה התחילה. שפת הגוף שלי, ההתנהגות, ערב טוב, בוקר טוב, אני מתחיל להסתכל. עכשיו, והם מצפים לפתיחה. אני לא אתחיל בשום מקרה הרצאה בעניינים מנהלתיים, כי זה מוריד את האנרגיה.
ממש.
אני אפתח את הסיפור, את ההרצאה בסיפור, אכבוש אותם, אני ארצה שיקשיבו לי, גם בזום דרך אגב, אני ממליץ תמיד לכל המודרכים שלי גם בזום, אני אומר, תפרידו בין חלקים טכניים לבין תחילת ההרצאה. כלומר, את כל מה שאנחנו תמיד ממללים מהראש שלנו אל הקהל, רגע, רגע, יש לי פה עוד שני אנשים לאשר, שומעים אותי, לא שומעים אותי, לא, זה עוד לא ההרצאה. הטיפ שלי זה אנחנו, תפקידנו לתת קצת ערך גם בתוך
אנחנו רק נותנים ערך.
בתוך הפודקאסט הזה, ואני מקווה שאנשים לוקחים את מה שאני אומר בין השורות.
אוי ואבוי להם אם לא. אני כבר לומד.
אז לא להיות במצב שזה מחובר עם ההרצאה. כלומר, תעשו את כל הדברים המנהלתיים, יש לי פה עוד אנשים לאשר, הנה אני מאשר, אני תכף מתחיל, אנחנו בעוד שתי דקות נתחיל את ההרצאה, גמרתי את ענייני השומעים, לא שומעים, אני משתיק, מיוט, כל הדברים האלה, עושה פאוזה, ומתחיל את ההרצאה, ועכשיו מתחיל, וזה נפרד מכל הדברים המנהלתיים האלה. לכן אני גם לא אבוא, חלילה איחרתי, אני מקרים נדירות, מאלפי פעם, בודדות שקרה לי בגלל איזה שהם אילוצים, אסור לאחר. אבל איחרת? אל תתנצל עכשיו. זה מוריד. אל תגיד, אוי, אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה, זה הרצאה הראשונה, ואכלו לי ושתו לי. לא, לא מעניין את הקהל. ואל תתחיל, בוא.
אנשים חושבים שזה עושה אמפתיה.
כלום.
זה הפוך.
תכבוש אותם, ערב טוב, תתתתם, תתחיל לדבר את ההרצאה שלך. תגרום להם להקשיב. תגרום להם בדקה שתיים הראשונות לזרוק את המכשירים האלה, לא להיות עסוקים ולהקשיב. ולא להתחיל בשום דבר אחר. יש אנשים אומרים, אני אתחיל עם שיר. אתה יודע מה הקהל עושה באותו רגע של שיר? אוקיי. כשהוא יתחיל לדבר, אני אקשיב לו. בינתיים יש לי פה אשתי שאלה אותי משהו.
אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה יודע מה? לא חשבתי על זה. אני חייב לשאול אותך שאלה. נהיה טרנד של מרצים, שאתה יושב בקהל, הייתי בכל מיני כנסים כאלה, פתאום המרצה אומר, כולם לקום, עכשיו לעשות תנועות עם הידיים, עכשיו לקפוץ, עכשיו לרקוד, עכשיו לשיר. אני לא מתחבר לזה. אני באופן אישי לא מתחבר לזה, וזה קצת אפילו מכעיס אותי.
זה סוג מסוים.
השאלה,
מרצה ההתפתחות האישית.
זה נכון או לא?
מרצה ההתפתחות האישית למיניהם, שטוני רובינס וכאלה, שהם כולם מסתכלים עליו ועל תלמידה וכאלה, אולי זה מתאים. בהרצאות מהסוג הזה של אבנים מדבר, אני לא, מי רוצה להיות? וכל האלה, לא מתאים לסוג הזה של ההרצאות. אני לא יכול לבוא לקהל הזה, בקהל, בהרצאות, בסגנון התפתחות אישית, זה יכול להיות שזה מתאים.
ואני רוצה עוד שאלה, אני שמח מה שאתה אומר, אני רוצה עוד שאלה. אני פוגש גם בהרצאות שאנשים לכאורה מספרים סיפור אישי, אבל הם מתחילים לספר, אני הייתי ילד כאפות, אני היו לי בעיות מיניות, אני, כל מיני דברים שכאילו ליצור, תראו איפה הייתי ואיפה אני הולך, ואני מרגיש, אתה יודע, יש סיפורים, שמה, גם אני מספר בחלק מהסיפורים שנפלתי עם העסק ובניתי את עצמי, אבל זה חלק מתהליך. אני לא מבקש רחמים מאף אחד. שם זה נראה, זה לא מתחבר אליי. השאלה אם זה נכון לעשות את זה ובאיזה מידה, באיזה מידה, אתה כן אומר, בוא נספר את הסיפור האישי.
תראה, זה נהיה באיזשהו מקום סוג של שבלונה. שבלונה שההרצאה צריך להתחיל ככה. תראה, גם אני יש לי סיפור אישי. לכל אחד יש. לכולם יש. כל אחד, השאלה איפה מכניסים. אני אכניס פה עכשיו משהו. ותראה, שממנו אפשר ללמוד משהו, אני חושב. אני עשיתי שני סבבים בעולם ההרצאות. התחלתי לספר לך קודם, כשהתחלנו, שהתחלתי להרצאות לפני איזה 20 ומשהו שנים, כשיצרו שני הספרים שלי. אחרי כמה אלפי הרצאות, הפסקתי להרצאות. 10 שנים לא הרציתי, וחשבתי שגם הפרק הזה בחיי הסתיים. אבל החיים לא פיקניק, כמו שאתה יודע, כמו שכולנו יודעים. לפני בערך 7 שנים, הבן הגדול שלי חלה בסרטן, ותוך כמה חודשים הוא נפטר.
מצטער.
ואני סביב מחלתו, ומיד אחרי זה מותו, חזרתי להרצאות. בהתחלה בתור איזו תרפיה, וזה בעצם הדבר ש... שאני רץ ו2-3 הרצאות ביום, ואין מקום שהוא רחוק מדי, ואני רץ בכל הארץ לכל סוג של קהל, באמת כל סוג של קהל, חורש את הארץ, תמיד ממחיש את זה, שאני אומר, אני משלם לכביש 6 בערך 1,000 שקל לחודש, רק על זה שאני מתרוצץ, וחזרתי להרצאות. אז זה הסיפור האישי שלי, שלפעמים, בקהלים מסוימים...
ואתה לא סיפרת אותו היום.
הנה, עכשיו סיפרתי אותו.
כן, אבל בשני הוצאתי את זה ממך.
אבל אני בחרתי מתי.
בדיוק.
גם לקהל שלי, אני לא אתחיל עם זה. אני משתמש בזה, אני מסביר, אני... תראה...
אבל זה נראה לי אבל, שחלק מהמרצים כאילו רוצים רחמים.
אבל לא, אבל אני חלק... עכשיו אני אגיד מה בתוך זה הזכיר לי. יש לי פרספקטיבה על שני מעגלים שונים של עולם ההרצאות. בסיבוב ההרצאות הראשון שלי, ההוא מלפני 18, 20, 22 שנים, לא היו כל כך הרבה אנשים שהעידו על עצמם שיש להם הרצאה על סיפור אישי. כשמישהו אז אמר, יש לי הרצאה על סיפור אישי, הוא היה חריג, היה מיוחד. אני אזכיר שמות, יוסי גינצבורג, בחזרה מטוויצ'י, הסיפור המפורסם שהפך לסרט, חרש את העולם עם הרצאה שלו בחזרה מטוויצ'י. זה היה, הוא שם ביערות, באמזון, סיפור. דורון הראל, הישראלי הראשון שכבש את האברסט. זאת אומרת, סיפור אישי זה וואחד סיפור אישי. אחרי 10 שנים שלא הרציתי וחזרתי, יש סיבוב שני, ופתאום, בערך כל בן אדם שני שאני פוגש, יש לי סיפור אישי. ואז זה דומה לדברים האלה שאמרת. על הנפלתי וקמתי, חליתי והחלמתי, הייתי אישה מוכה, התגרשתי, שיקמתי את עצמי. עכשיו, אני לא אומר את זה חלילה בזלזול. זה עדיין צריך להיות אותנטי, ומעניין, ומרתק, ומרגש, ונוגע, ומסקרן. אחרת, סתם על הטכני הזה, זה לא עובד. מי שממציא את
ה... וכל כך חשוב לי שאתה אומר את זה. זה פשוט מוציא אותי מדעתי שאני שומע את הדברים
וזה
האלה.
וזה צריך להשתלב אחרי זה עם ההמשך. זה לא יכול לעמוד בפני עצמו. תראה, כבר האוזן הפכה להיות כהה. גם מנהלות תרבות ורווחה ומשאבי אנוש וכל ה... אלה שמזמינות ההרצאות, זה בדרך כלל נשים דרך אגב, זה חלק גדול מהמקרה. האוזן שלהם הפכה להיות כהה. שלום, יש לי הרצאה על סיפור אישי. לא עובד. זה צריך לגעת, ואם זה נוגע ומסקרן ומרגש, עכשיו יקשיבו לך, עכשיו תבנה את עצמך באוטוריטה. תראה, גם אני בעצם, אני כן אזכיר לך, שאומנם לא סיפרתי על בני שנפטר בהתחלה, אבל מה סיפרתי בתור סיפור אישי? שהייתי בן 16 וחצי,
נסעתי ברגל,
ואז לא רצו לגייס אותי, ואז אני בונה את עצמי דרך התהליך הזה,
נכון.
ואני מספר על התפקידים שמילאתי, ודרך אגב...
אבל שסיפרת את זה, לא סיפרת את זה בתוך קטע שאתה לכאורה מבקש רחמים,
לא,
או...
זה הסיפור שבאמצע...
ראית איך בנית את עצמך.
נכון? נכון.
זה חלק מהעשייה שלך. זה כמו שאני מספר את הסיפור שלי, ואני מספר שאני ב-2005 נפלתי עם עסק והפסדתי, ומאז התחלתי לבנות את עצמי. אבל זה חלק ממה שבאו ללמוד ממני. זה חלק ממה שבאו לראות איך בניתי את עצמי מחדש, גם בתחום האישי וגם בתחום הנדלן, זה גם התפתחות אישית. וגם נדלן, אנחנו יודעים לשלב את זה בתוך הדבר הזה, אבל אנחנו לא ביקשנו רחמים מאף אחד שירחמו עלינו על זה שהפסדתי 3 מיליון שקל.
אני סיפרתי, ודרך הסיפור בניתי את האוטוריטה שמתוקף זה, איך אתה בכלל הגעת לעמוד מול קהל, ואני בסוף, כשאני אומר 7,000 ומשהו הרצאות, זה כאילו הסוליה שלי דרכה על 7,000 ומשהו במות, זה לא תיאוריה. זה לא מעולמות ה-NLP שאני מאוד מעריך, המון חברים שלי למדו, כל טריינר NLP שזה עמידה מול קהל, ובהרבה בתי ספר לאימון, לקואוצ'ינג, אז מלמדים עמידה מול קהל, זה תיאוריה של איך עומדים מול קהל. אני בא ומעביר את הידע ואת הניסיון הזה שצברתי, ויש לי יכולת להבחן, זה יכולת, אני תמיד משתמש בדוגמה הזאת שכבר השתמשתי בה לא פעם, שהתאהבתי ברעיון ששמעתי, ששמעתי פעם את ישראל אהרוני השף, שהוא אמר, מראים לי מתכון, אני רואה את המצרכים, אני רואה את האופן ההכנה ואני מרגיש את הטעם על הלשון. כלומר, אני לא צריך להכין את המתכון בשביל לדמיין את הטעם. כשמישהו אני אומר לו, תתחיל להרצ... אגב, ככה אני מתחיל הרבה פעם עם הדרכה. תראה לי את הדקה או שתיים הראשונות של הרצאה, גם אם יש לך וגם אם אין לך. אני רואה שפת הגוף, איך הוא מדבר, למי זה יכול להתאים, איך זה יכול להתאים, זה קו ההתחלה, זה קו האפס שממנו אני מתחיל להדריך. ועכשיו, איך מתבצעת הדרכה כזאת? נקדיש לזה רגע. תראה, אני גיליתי את עולם הזום בזכות הקורונה. קורונה עשתה דברים
מוכנים,
עשתה גם דברים נהדרים.
אני לא ידעתי שאני יודע לדבר מול מחשב, מול אנשים, כמו שגיליתי בקורונה.
אני חודש אחרי שהתחילה הקורונה, התחלתי להדריך אנשים איך מרצים בזום. ולא דווקא ההדרכה הטכנית של, של איך לוחצים עכשיו ואיך מקליטים ואיך מפעילים, לא זה, אלא איך, מה שהדגמתי קודם, איך עוברים מסך, איך מדברים אל, אל מצלמה ואנשים מרגישים כאילו הם, הם יושבים מולך. וההדרכות שלי בגלל זה, הדרכות למרצים, פתאום איזה כלי, לפני זה עשיתי רק או קורסים קבוצתיים, או הדרכות פרונטליות שהייתי חייב לפגוש אנשים, פתאום בזום, אני מדריך אנשים בצפון, בדרום, כשאני יושב בבית ומדריך אותם, יש לזה מלא יתרונות. אנחנו עובדים הרבה יותר ברצינות בזום, זה לא small talk, זה לא רגע קפה וכל מיני כאלה, יושבים ועובדים, חוסכים את זמן הנסיעה, חנייה, מקום והכל, ויש עוד יתרון אחד גדול, הדרכה בזום מוקלטת אצל המודרך או המודרכת. ואיך אנשים אומרים לי, צביקה, השארת לי אוצר בלום בתוך המחשב, כי אני יכול לחזור לזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ויש כאלה אומרים, ראיתי את זה כבר 5, 6, 7 פעמים.
אני חייב להגיד לך משהו על הזום. אתה יודע, הרי אנחנו מרצים גם בזום וגם מול קהל. בזום יותר קשה. בזום זה יותר קשה בגלל שהקהל לא יושב מולך, ואתה מרתק אותו ואתה יושב מולו, אתה צריך לגרום לקהל, להישאר, הוא בבית שלו, הוא על הכיסא שלו, אין לידו את האנשים, ואתה, אין לך את הדינמיקה של קהל קבוצתי, ואתה צריך לגרום לו להישאר. ואני רוצה להגיד לך שאני, שהתחלתי להעביר את הקורסים שלי בזום, וההרצאה שלי היא 1.5 שעות. אני גם לא מוכן 3 שעות הרצאה, בגלל שאני חושב שזה too much, ולא אהבתי ששלחו אותי ללמד במכללות 3 שעות, אבל אני יכול להגיד לך בגאווה, שבדינמיקה, בדרך שישבתי מול הקהל בזום, נכון. גם הם נשארו 1.75 שעות, אתה צריך להיות הרבה יותר מרתק, נכון. הרבה יותר מרתק, אתה צריך להסתכל כל הזמן למסכים.
זה בדיוק אני מלמד.
בגלל שחלק גדול ממה שאנחנו עושים, שאנחנו רואים קהל, למה אצלנו קהל יישב מרותק ולא יפהק לנו באמצע או יצא באמצע, ברגע שאנחנו רואים טיפה תזוזה, אנחנו טיפה משנים, אנחנו חיים את הקהל וחיים את ההרצאה, וזה חשוב מאוד בזום, אבל אני, תקשיב, אתה לא תאמין, אנחנו כבר 43 דקות בהרצאה.
שני מספרי סיפורים יושבים, אתה מבין?
אז כן, ואתה יודע, והצלחתי לתת לך את רוב הבמה, אני רוצה דבר אחד ממך, מבקש. תן טיפ אחד או שניים לסיכום, שאנשים שעכשיו, א', אנשים אני חושב שכבר יכולים, א', יודעים שכדאי להם לבוא לעשות אצלך את הקורס, ולדעת, בסוף הנוכחות שלנו זה הופך את הכל, זה משנה את הכל. תן לנו טיפ או שניים שיעשו לנו את הכל יותר טוב, וניפרד.
לפתוח כל הרצאה, בסיפור אישי. זה הטיפ, הסטורי טלינג, היכולת הזאת לעמוד וכל, לא לדבר ישר על העניין. לספר סיפור, לכרוך בתוכו את מי אתה ומה אתה, לא בצורת הטייטלים שבדור ההורים שלי היו באים לשמוע הרצאות והיו אומרים, המרצה הוא בוגר זה וזה וככה התארים שלו וככה. תבואו, תכבשו אותם עם סיפור שממנו תעברו אחרי זה להמשך. זה החלק הראשון. החלק האחרון, לא לשכוח את מטרת ההרצאה. מטרת ההרצאה, חלק שאני עובד עליו ומלמד אותו, איך לא משאירים כסף על הרצפה. כלומר, איך בסוף מניעים את הקהל לפעולה, יכול להיות שאתה רוצה שיבואו אליך לליווי אישי, יכול להיות שאתה רוצה סדנאות שיבואו אליך, ואני למשל, מה אני רוצה? כיוון שהעיסוק המרכזי שלי הוא עצם ההרצאות, מה אני רוצה בסוף? תמליצו לעוד. אני רוצה עוד הרצאות. אצלי מכל הרצאה אני חוזר עם עוד הרצאות. מכל הרצאה אני חוזר עם עוד הרצאות. זה לא ערב טוב, תודה רבה, הייתם קהל נפלא. מה תודה? היו אומרים, מה תודה תתפשטי חלילה, כן? אבל זה לא כזה. מה... אני אומר עוד משהו.
הרי באנו למטרה.
נכון, ואני לא מתבייש לדעת להפעיל את השריר הזה שקוראים לו את השריר של לדעת לבקש. אנחנו בנטוורקינג אומרים את השריר של הנטוורקינג, שזה אני אומר לכולם, תדאגו שכל הסביבה שלכם תדע מה אתם עושים. אז אותו דבר השריר של הלדעת לבקש. רבותיי, תודה רבה, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה. נהניתם, אני אשמח שתמליצו שאני מבקש. לזכור את ההתחלה ולזכור את הסיום. ותראה, לא דיברתי בכלל על התוכן, כי על התוכן אני סומך עליכם. אם אתה באת אליי ואתה איש המקצוע בתחום שלך,
אתה יודע, זה יותר טוב ממני.
אני אעזור לך, אני אשייף לך, אני אדגיש את ההומור, אני אראה לך כמה דברים של הומור אתה יכול להוציא מתוך ההרצאה שלך שלא ידעת. אבל התוכן הזה זה אתה. איך מתחילים, איך מסיימים, יותר חשוב לפעמים מהתוכן שאתה מביא באמצע.
צביקה, תקשיב, אפשר לשבת איתך חודשים. אני זכיתי, זכיתי שיש לי את האחד על אחד הכי טוב שעשיתי.
תודה.
אז תודה רבה על האירוח.
תודה, צחי.
היית מרתק, אני בטוח שאני אקשיב לזה לפחות יותר מפעם אחת. אני, שאני מאוד מנוסה, אני למדתי גם בהרצאה הזאת, בשיחה הזאת.
תודה רבה, צחי.
היה לי כיף גדול. תודה רבה, תודה רבה לכם.
לכולם.